ערב טוב. אז כמו שהוא הציג אותי, קוראים לי גד המבורגר, ואני מאוד שמח להיות כאן, ושמח לראות את היוזמה, ובאמת כל הכבוד, ואיך אומרים, תעלו ותצליחו, תמשיכו בדברים האלה. ביקשו ממני לדבר על זוגיות, ואני בדרך כלל מדבר על פרשת שבוע. פרשת שבוע, אבל גם היא, בכל מקום, תמיד אפשר למצוא עניין של זוגיות. אחד הדברים המעניינים, למשל, בפרשה שלנו, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. מה זה קשור לזוגיות? מה זה קשור לזה, לנישואים, הדברים כאלה? אז אני אגיד לכם, כשנולד ילד, מה אומרים? שתזכו לגדלו, איך? לתורה, לחופה ולמעשים טובים. זה נשמע לכם הגיוני? למה? קודם כל מעשים טובים, אחר כך חופה. מה, ילד שנולד שיעשה מעשים טובים? מה, רק כשהוא מגיע לחופה הוא עושה מעשים טובים? מה הפירוש? תגביר את הכל. כן.
אז כתוב לא טוב היות האדם לבדו.
נכון.
מתי אדם נהיה טוב?
כן.
אשר הוא לא לבדו.
כן.
עד שהוא לא לבדו, הכל הוא רוצה לעצמו.
אומרים בפשטות, עד שבן אדם לא מתחתן, הוא לא יודע מה זה מעשים טובים. רק אחרי שהוא מתחתן, הוא מבין מה זה מעשים טובים. ומה הכוונה? זוגיות זה לא דבר פשוט. זה שתי אנשים שנפגשים מעולמות שונים, זה זכר ונקבה, למרות שרוצים לטמטם אותנו היום ולהפוך את החורים זכר ונקבה, שזה העניין המגדרי, שזה בעצם כל אחד הוא שווה, אבל כמו שאנחנו יודעים על פי התורה ועל פי אבותינו הקדושים, זכר זה זכר ונקבה זה נקבה, וכאשר מחברים את הדברים האלה ביחד, יש כאן בעצם לפעמים אימותים כאלה ואחרים, וזה לא עוד פעם, זו בעצם השלמה. אני אספר לכם סיפור אמיתי. יש רב שנקרא הרב אדם סיני, הוא קבליסט, מלמד קבלה, והמקצוע שלו הוא מה שנקרא זוגיות, משהו כזה במרחבים החופשיים, משהו כזה, אני לא מבין מה זה, אבל לא משנה. והוא מספר שיום אחד הגיעו אליו בני זוג, והיה להם עסק די גדול, והם היו ככה על סף מה שנקרא גירושים. ומה בעצם הייתה הבעיה? הבעיה הייתה כזאת, שהם לא הסתדרו בגלל העסק אחד עם השני. ומה היה? אז הוא שאל את הבעל, מה בעצם הבעיה? אז הוא אומר, תראה, יש לנו עסק כזה וכזה. נכנס אליי חבר טוב, שתמיד קונה אצלנו בעסק, ואשתי זרקה אותו. וזה חבר שגדל איתי. ועכשיו מה שקורה, אשתי זרקה אותו, לא רצתה למכור לו, וזה חבר ילדות שלי. איך היא עושה דבר כזה? אז הוא שואל את האישה, תגידי לי, זה נכון? אומר לה, כן, זה נכון, אבל אתה צריך להבין. אנחנו, היה לנו עסק מאוד מצליח, והעסק קצת, מה שנקרא, התחרבש, ולצערנו הרב, היינו על סף פשיטת רגל, ואחת מהסיבות הייתה שהניהול הלא נכון. ואני נכנסתי לעניינים, וקלטתי שבעלי לפעמים נותן לאנשים סחורות, ולא כל כך דואג לצד הכספי של העניין. ואותו חבר שנכנס, זה אחד שהיה חייב לנו עוד כסף ממזמן, ועכשיו הוא בא ורוצה עוד פעם סחורה. ואנחנו רק הצלחנו להרים את הראש מעל המים, ואמרתי לו, אני נורא מצטערת, אני לא מוכרת לך שום דבר. תלך מכאן. אומר הבעל, אשתי באמת צודקת, אשת חיל, אין מה להגיד, העסק היה, עשה פשיטת רגל, היא באה, היא הצילה את העסק, אבל מה, לזרוק חבר? זה באמת, מה... זה לא יכול להיות דבר כזה. מה אמר להם הרב? הרב אמר להם, תשמעו, מה שאתם בעצם עושים, אתם נלחמים אחד עם השני. כל אחד יש לו את הרצון שלו, וכל אחד בעצם רוצה לקפות את הרצון שלו על השני. אני שואל אתכם עכשיו, לדעתכם, יש פתרון לכך ששני הצדדים יהיו מרוצים ויגיעו לאותה תוצאה? נשמע לכם הגיוני? איך? כן? איך? לא, עכשיו המקרה הזה, הבן אדם הזה. הגבר, הבעל, רוצה למכור לו. כן? האיש, רוצה לתת לו. האישה זרקה אותו, כי היא לא רוצה למכור לו, לא רוצה לתת לו. יש אפשרות לבצע את הרצון של שתיהם? כן או לא? מה?
לכאורה לא.
לכאורה לא.
ישלם מראש.
איך?
ישלם מראש.
אין כסף, לא משלם. בחיים אנחנו אומרים בזוגיות צריך לוותר, מכירים את זה? אחד מהעקרונות של זוגיות זה לוותר. אז אני רוצה לספר לכם דבר חדש. מי שחושב שזוגיות זה לוותר, טועה טעות מרה וחמורה. אף אחד לא אוהב לוותר, אף אחד לא רוצה להרגיש שכאילו הוא נתן לשני והפסיד וויתר. אז מה הסוד? הסוד הוא נתינה או שיתוף פעולה. כאשר יש לנו אחד נלחם באחד, אחד פחות אחד מה יש? אפס. אבל אם אני לוקח את האחד ומצרף אותו לאחד, מה יש לי? שתיים. מה אנחנו אומרים? טובים השניים מן האחד. זה זוגיות. זוגיות זה שיתוף פעולה. זוגיות זה לצרף את הרצונות של שתי הצדדים וליצור מהם דבר חדש, עוצמתי, הרבה יותר מאשר אתה לבד. איך עושים דבר כזה? אז הנה הדוגמה. מה אמר להם הרב? עכשיו, אתה, מה הבעיה שלך? אתה אומר חבר שלך, זה חבר, ואתה רוצה לתת לו, ואשתך אומרת, אתה לא יכול לתת לו, כי העסק בעצם מפסיד כסף ככה. אז תראו מה שצריך לעשות. אתה רוצה מה? מה אתה בעצם רוצה? אתה רוצה לתת לו או שהוא רוצה שישאר חבר שלך? אתה רוצה שישאר חבר שלך. עכשיו, מה את רוצה? שהוא יהיה שונא שלו או שאת פשוט לא רוצה? את רוצה לקבל את הכסף בשביל הסחורה. אז בואו נראה מה עושים. אתה פשוט, החבר יגיע אליכם, אתם תגידו לו כך. אתה תגיד לו, תשמע, חברי הנכבד, אתה חבר, נכון? אתה יודע שהעסק שלנו היה על סף פשיטת רגל. ואתה חייב לנו כסף מהנגלה הקודמת. אם אתה באמת חבר, אתה צריך להבין שאני היום לא יכול לתת לך סחורה בלי כסף. מכיוון שאם אני אתן לך, אני עוד פעם יהיה פשיטת רגל. עכשיו, השגנו את שתי המטרות או לא? זאת אומרת שאם חושבים קצת ומפעילים את המוח, אפשר לצרף את הכוחות למרות שלכתחילה הם נראים מנוגדים. הסוד הוא שיתוף פעולה. הסוד הוא להיות שותפים. לא לוותר לשני, אלא לתת לשני. לנתינה מתוך רצון של בנייה משותפת, וזוהי זוגיות נכונה שתחזיק מעמד שנים. כל זוגיות שבנויה על ויתור, ותכניסו את זה לכם הראש, עמוק עמוק עמוק, לא תעבוד. למרות שכולם אומרים כל היום, ותר, ותר, ותר. מי שמבטר, מרגיש טוב? שאתם מבטרים, אתם מרגישים טוב? לא כל כך. אבל שאתם נותנים, איך אתם מרגישים? חבל על הזמן. ולכן, הסוד הוא נתינה. אל תקראו לזה אף פעם ויתור. זה יכול להיות אותו דבר. אבל המשמעות בראש שלכם זה לא ויתור, זה נתינה. כשאנחנו נותנים אחד לשני, זה לא רק זה, אנחנו מצרפים כוחות, אנחנו יוצרים כוח חדש, כוח עצום, כוח שיכול לעשות דברים שלבד אי אפשר לעשות. וזוהי בעצם הזוגיות, הנכונה והטובה. אנחנו אומרים בחופה, שאיך אומרים, שיהיה כדת משה וישראל. מה זה כדת משה וישראל? מה משה רבינו עושה לנו כאן בחופה? מה זה כדת משה וישראל? מה זה בעצם עוזר, או מה בעצם יש כאן, איזה מין ברכה יש כאן לזוג שניסה? יש לכם רעיון? מה הייתה מערכת היחסים בין משה רבינו לעם ישראל? מה הייתה מערכת היחסים? תורה. איך? תורה. תורה, אבל מה הייתה מערכת היחסים? תכלס. מנהיג ומונהגים, יפה. נו, חוץ מזה, הם תמיד היו, המחרסים היו ורודים? לא. הם אף פעם לא רבו? רבו או לא רבו? מה זה רבו? חבל על הזמן. השלימו או לא השלימו? תמיד השלימו. משה רבנו תמיד נתן. משה רבנו תמיד היה... הלוואי שהיה לנו מנהיגים היום כמו משה רבנו. אנחנו עומדים יום לפני הבחירות. הלוואי שנתקרב, לא, איך אומרים? לקצה קצהו של מנהיג כמו משה רבנו. עכשיו מה?
מהצד שלהם לא תמיד השלימו אותו.
איך?
מהצד שלהם לא תמיד השלימו
אותו. לא קם בישראל כמשה עוד. ואם, מה זה משלים? מה זה משלים?
שלא תמיד הסכימו עם ההנהגה שלו.
איפה לא הסכימו עם ההנהגה שלו?
דתן
ואבירם, עוד פעם, זה דוגמאות של, כל כלל שיוצא מן הכלל. מדברים על העם, תמיד, תדעו לך, נמלו, בעם ישראל אנחנו מדברים על הכלל, לא מדברים על הפרט. אנחנו חלק מכלל, חלק מהדבר הנפלא הזה שנקרא עם ישראל. בגדול, מה שקרה ומה שאנחנו מאחלים לזוג שמתחתן זה שהם יהיו כמו משה וישראל. מה הכוונה? שזוג שלא רב, סימן שאין אהבה. אבא שלי זיכרונו לברכה תמיד היה אומר, אם רואה איזה זוג שעושים פוצ'י מוצ'י קוצ'י פוצ'י ואף אחד ואף פעם לא רבים, זה לא יחזיק מעמד. למה זה לא יחזיק מעמד? כי אם אכפת לכם אחד מהשני, מפריע לכם דברים, אפילו לפעמים דבילים ושטותיים, שזה סוגיה בפני עצמה. איך להתייחס לכל שטות שמרגיזה אתכם בגלל שאתם אוהבים את השני. כי מי שלא אוהבים, לא אכפת לי. מה אכפת לי מה הוא עושה? אבל אם אוהבים, אכפת לי מה הוא עושה. כשאנחנו מדברים על אהבה, האהבה זה בעצם גם לא דבר חיצוני. יופי חיצוני הוא נחמד וטוב, אבל אם אין יופי פנימי, אין לו שום משמעות. מכיוון שכאשר יוצרים זוגיות, והזוגיות בנויה על חיצוניות, היא לא תחזיק מעמד. מכיוון שמה שמקשר את האדם עם בת זוגו, את הבן והבת, זה בעצם החיבור של הנשמה. כי הרי מה עשה הקדוש ברוך הוא? כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זכר ונקבה ברא אותה. מה זאת אומרת? מה זה זכר ונקבה ברא אותה? הם היו אחד. הקדוש ברוך הוא ברא את הזכר והנקבה, אדם זה היה בנוי מזכר ונקבה. ככה הוא נברא. וכל מי שמספר לכם משהו אחר, טעות ביסודו. אף פעם לא ישכח שהפעם שאלו את הרב נויגר של ברדיו, איזה גברת עלתה ואמרה שהתורה היא גזענית והיא נגד נשים והגבר הוא עליון והאישה היא נחותה. והוא אומר, הנה תראה, התורה כותבת שעשו את האישה מעצלה מהפולקה של הגבר. מה זה, איזה דבר זה, איזה השפלה. אמר לה, תראי, אני רוצה לשאול אותך שאלה בעברית. מה זה צלע? מה זה צלע? אני לא שומע אתכם, תדברו אם אני... אני כבר לא בגיל שלכם, אני לא שומע כל כך טוב. מה אמרתם? מה זה צלע?
צד.
צד. ומה זה גם צלע? צלע. צלע זה פולקה גם, זה גם פולקה. אבל הצלע שמדובר בתנך, זה לא צלע שבמובן של חלק מגוף האדם, בכיוון של החלק של הירך או זה... הצלע זה בעצם צלע המשכן. צלע המשכן זה צד של המשכן. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לקח את האדם, חילק אותו, הוא היה זכר ונקבה, חילק אותם. למה הוא חילק אותם? בשביל מה? מה היה רע שהם יהיו ביחד? אתם יכולים לתאר לעצמכם 24 שעות ביחד? ככה הולכים ביחד, יושנים ביחד, קמים ביחד. זה לא היה מסתדר. היה צריך עזר כנגדו. לכן הוא הוציא, הפריד. אבל מה זה אומר בעצם? אצל האדם, אנחנו מתפללים ומקווים שאנחנו נקבל את הזיווג שלנו. זאת אומרת, לכל גבר יש את האישה שלו, לכל אישה יש את הגבר שלה. וכאשר הם מוצאים את הזיווג שלהם, הם מתחברים ביחד ונהיים לאחד, חזרה. וזה בעצם המטרה, זכר ונקבה שמתחברים ביחד והופכים לאחד. ודרך אגב, בכל הטבע כולו, הכל בנוי על זוגיות. ובלי זוגיות אין כלום. גם על פי הקבלה יש מה שנקרא ימין ושמאל, אבל הימין, אם הוא לא מתחבר לשמאל, אין כלום. אין שום תוצאות. רק כאשר הימין מתחבר לשמאל, רק כשהזכר מתחבר לנקבה, יש תולדות. אם הזכר לא מתחבר לנקבה, אין תולדות. זה דבר טבעי, והטבע בעצם מעיד גם על הצד הרוחני, מכיוון שהרוחניות והגשמיות הם בעצם אותו דבר. אם אני רוצה ללמוד על רוחניות, אני יכול ללמוד על הגשמיות, מזה להפיק לחכים לרוחניות. ככה עובד העולם, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו, וככה האדם נברא. האדם הוא בעצם חלק אלוקה ממעל וחלק מהאדמה, וזה מחובר ביחד ואי אפשר להפריד. אם מישהו חושב שאפשר להפריד, אי אפשר להפריד. זה חלק אלוקה ממעל. דרך אגב, גם שבן אדם הולך לעולמו, אחד הדברים המפתיעים זה שאנחנו רואים שביהדות יש מין סגידה כזאת כאילו לקברים. אם חס ושלום מישהו בונה איזה כביש מעל קברים ואיך שמתנהגים, מה קרה? מה יש בקבר בעצם? מה יש בו? הרי הנשמה עלתה למרומים, אז מה יש בקבר? גופה שנרכבה? מה כל כך חשוב? בשביל מה אנחנו הולכים בערב ראש השנה, הולכים לקברי צדיקים או לקברים של קרובים? בשביל מה יש יורצייט? בשביל מה הולכים לבית הקברות? בשביל מה הולכים לקברי צדיקים? מה יש שם בכלל? אומר האור החיים הקדוש, יש מה שנקרא אבלה דגרמי. מה זה אבלה דגרמי? אבלה דגרמי זה בגוף יש חלק, ועוד פעם זה יכול להיות מיקרוסקופי. זה לא, זה, כמו שקוראים, העצם לוז הזאת, יש אנשים חושבים, זה עצם, זה יכול להיות משהו מיקרוסקופי. למשל, שורפים גופה, אין לה את הלוז הזה, יש לה את הלוז. זה לא חייב להיות גודל שאנחנו רואים בעין. זה יכול להיות גודל מאוד מאוד קטן. והחלק הזה הוא בעצם מחובר למעלה למרומים לנשמה. לכן, כאשר אנחנו עומדים בקבר של צדיק, יש קשר בין הקבר למועמים, ולכן יש עניין להיות שם, אבל כמובן, לא לשכוח, לא מתפללים אף פעם לצדיק. הצדיק הוא לא, לא, זה עבודת אלילים. מתפללים רק לקודש ברוך הוא. רק הזכויות של אותו צדיק שקבור שם, עומדות לנו. מה זה עומדות לנו? זה כמו שבן אדם, מה העניין של להיות חלק מהכלל בתפילה? מה בכלל העניין להיות חלק מהכלל? כי כשאני, למשל, יש לי, נגיד, אני לובש, ג'קט, חולצה וגופייה. אם יש לי חור בג'קט, רואים את הגוף שלי? לא. אם יש לי חור גם בחולצה, רואים את הגוף שלי? אם יש לי חור גם בג'קט, גם בגופייה, גם בחולצה, רואים את הגוף שלי? מה זאת אומרת? כאשר אנחנו חלק מהכלל, אז אחד עשה עבירה כזאת, השני עשה עבירה כזאת, הוא עשה מצווה כזאת, זה עשה מצווה כזאת. במילים אחרות, מה חיפש בלעם הרשע לקלל את עם ישראל? הוא חיפש חור דוכן דוך, חיפש איזה עבירה שחודרת פנימה דרך כולם. לא מצא. וזה החוזק של הכלל. שאנחנו נמצאים בכלל, מחוברים לתוך הכלל, אנחנו מחוסנים. למה? כי זה כמו הג'קט. גם אם בג'קט יש חור, זה לא משנה. כי יש מתחת גופייה. וגם אם יש מתחת גופייה חור, גם זה לא משנה. ואפילו אם יש בחולצה חור, גם זה לא משנה. כל עוד, זה לא באותו מקום. ולכן, כאשר אנחנו עומדים דוקור כלל לפני הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו בתור כלל. ואז אנחנו בעצם מחוסים. ולכן זה גם מבין, אפשר להבין עכשיו איך בן אדם יכול לקיים את כל מצוות התורה. איך? יש מציאות כזאת? מה, אישה יכולה לקיים את המצוות של הגבר, גבר יכול לקיים את המצוות של האישה? מי שיש לו שדה יכול לקיים את המצוות של שדה? מי שכהן יכול, יכול להיות ישראל, ישראל יכול לקיים את המצוות של כהן, לוי וכו'? לא יכול. אז איך התורה דורש מאיתנו לקיים את כל המצוות? שייך לכלל, אתה מקיים את כל המצוות. וזה דבר חשוב. ודרך אגב, כל העניין של זוגיות זה העניין של החיבור. היהדות זה מדובר על חיבור, חיבור, דבקות, להידבק בהשם. כאשר אנחנו נדבקים אחד בשני, כאשר אנחנו מתחברים, כאשר אנחנו אוהבים, כאשר אנחנו נותנים אחד לשני, זוהי ההתעלות הכי גדולה שיכולה להיות. ולכן הבסיס והיסוד של כל העם היהודי זה הבית היהודי. הבית היהודי במובן של המשמעות של הקמת זוגיות שמבוססת על התורה הקדושה. מצוות ביקורים. מה זה מצוות ביקורים? זה פרשת שבוע שלנו. מה זה מצוות ביקורים? בן אדם צריך לתת את הפרי הראשון לקדוש ברוך. עכשיו, מה המשמעות של זה? תחשבו על זה, בן אדם הלך, שם זרע באדמה, אדר, השקע, טיפח. אתם יודעים כמה זמן לוקח עד שיוצא פרי? זה יכול לקחת 3-4 שנים עד שיש פרי. עכשיו, שסוף סוף יש פרי, מה רוצה הבן אדם לעשות? רוצה לטעום את הפרי שהוא טרח עליו. מה עושה הבן אדם? מה עושה יהודי? הפרי הראשון למי? לקדוש ברוך. עכשיו, מצוות ביקורים, היום, מה המשמעות שלה? בדיוק אותו דבר. הדבר הראשון, לתת לקדוש ברוך. קמים בבוקר, מה עושים? מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. זאת אומרת, כאשר אני מבסס את החיים שלי על נתינה לקדוש ברוך הוא, קודם כל, להבין מה אני עושה בעולם הזה, ככה אני בונה בעצם גם זוגיות נכונה. זוגיות נכונה לא בנויה על גשמיות, היא בנויה על רוחניות. כמובן שמחוברת לגשמיות. זה כמו שיש אנשים יושבים בישיבה לומדים מהבוקר עד הערב, וזה דבר נחמד וטוב. אבל אם הוא לא חי בעולם המעשה, מה הוא בעצם עושה? הוא יכול להישאר למעלה בתור נשמה. הרי מה הרעיון? הקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמה למטה, שם לגוף כדי שהיא תגיע לעולם המעשה ותעשה מעשה. אם היא לא עושה מעשה, אז מה היא עושה? שתחזור למעלה למרומים. זאת אומרת שבן אדם שלומד ולא עושה שום דבר עם הלימוד שלו, זה לא שווה שום דבר. זה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. כשאנחנו מדברים על לשמור ולעשות, כשאנחנו מגדלים עץ כדי שיצא ממנו פירות, צריך לטפל בו, לטפח, לתת לו את כל מה שרק אפשר, ורק אז יוצאים פירות טובים. ככה זה גם זוגיות. זוגיות זה לא להכיר ויאללה, קדימה, ואז אחרי חודש, חודשיים כבר שכחנו את שנפגשנו, ואחרי שנתיים, שלוש זה כבר נהיה בנאלי, ואחרי מי יודע כמה שנים, אשתי פעם, לפעמים שאני פעם דיברתי כמה הרצאות על זוגיות, אז אשתי באה ואומרת לי, תגיד לי, אתה מדבר על זוגיות? מי אתה שדבר על זוגיות? אמרתי לה, תראי, אשתי היקרה, 35 שנה אני נשוי לך. אם אני נשוי לך 35 שנה, אני יכול לדבר על זוגיות מעכשיו עד לעוד חודשיים. זוגיות זה לא פוצ'י מוצ'י. זוגיות, כן, לפעמים רבים, צריך לדעת לריב. צריך לדעת איך לריב, וצריך לדעת גם להשלים. וצריך לדעת ולהבין שאנחנו נמצאים בשותפות שבה אוהבים אחד את השני. כשאוהבים אחד את השני, אכפת לנו. ולפעמים אכפת לנו משטויות, ולכן צריך לשים לב לדברים האלה. כי לפעמים אנשים שוברים זוגיות על שטויות כאלה שזה פשוט מפחיד לדעת. כי למה? הוא שם את המברשת שיניים כאן, היא שמה את זה כאן. למה עשית את זה? את יודעת שאני אוהב שזה כאן. וחמש דקות אחר כך הם רבים, מי יודע על מה? ואתה ככה, ואתה ככה, ואתה ככה. על מה? על מברשת שיניים? ודרך אגב, זה דברים שקורים. דברים שקורים לצערנו הרב יום-יום. ולכן צריך לדעת לשים את הדברים בפרופורציה. עכשיו, כאשר אנחנו בנויים ומבינים שהקשר בינינו, זה לא רק קשר פיזי, זה לא רק קשר גשמי, זה קשר רוחני. כשאנחנו מבינים שבעצם הכל נועד לעלות למעלה למרומים, שאנחנו בעצם נותנים קודם כל לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מבינים שהזוגיות שלנו זה משהו אחר. שכאשר מספרים על אחד מגדולי ישראל, שיום אחד הוא הולך עם התלמיד שלו ומגיע הביתה, ולפני הבית התחיל לסדר את עצמו וזה, אז התלמיד אמר, טוב, להתראות כבוד הרב. אמר, למה, לאן אתה הולך? אמר, לא, יש לרב אורחים. אתה ככה מסדר את עצמך? אמר, אין לי שום אורחים, מי אמר לך שיש לך אורחים? יש לי אורחים. אומר, רב, ראיתי מסדר את עצמך לפני שעס לבית. מה זאת אומרת? אשתי מחכה בבית. מה, אני אכנס ככה שלומפר? צריך לכבד את אשתי, להיכנס כמו שצריך. ניסויים זה כמו נעליים. שמעתם את זה? מכירים את זה? לא מכירים את זה? לא מכירים. יש נעל ימין, יש נעל שמאל, נכון? אפשר ללבוש ימין על שמאל או שמאל על ימין? לא. זאת אומרת שבעצם, כדי ליצור זוגיות, אני צריך ימין ושמאל. עכשיו, לא רק זה. יש כאן כיוון, הם חייבים ללכת לאותו כיוון. זאת אומרת, אם לא הולכים לאותו כיוון, זה לא יעזור שום דבר. זאת אומרת, נעל ימין ונעל שמאל צריכים להתאים. וכאשר הם מתאימים, הם משלימים אחד את השני והולכים לאותו כיוון. זה בעצם זוגיות. כאשר הזוגיות בנויה, כמו שאנחנו אמרנו, שוב, וחשוב להדגיש את הנקודות האלה, כאשר הזוגיות בנויה על שיתוף פעולה והבנה שאני לא כמוה והיא לא כמוני, ואנחנו בעצם משלימים אחד את השני, מגיעים לזוגיות נפלאה. כאשר אנחנו מסתכלים על בתורה, על הדברים האלה, אנחנו רואים המון דברים יפים ונפלאים. כאשר אנחנו עכשיו עומדים לפני ראש השנה, אנחנו ממש, אוטוטו, ראש השנה מגיע. כשאנחנו מגיעים לראש השנה, כולנו רוצים שיהיה לנו בעצם שנה טובה או מתוקה. דרך אגב, למה אומרים שנה טובה או מתוקה, אתם יודעים? זה נשמע כמו ברכה של ילד בגן ילדים, שיהיה לך שנה טובה או מתוקה. מה זה שנה טובה או מתוקה? הקדוש ברוך הוא עושה רע? מה? הקדוש ברוך הוא עושה רע? הקדוש ברוך הוא עושה רק טוב. רק מה אנחנו מברכים? לפעמים הטוב הוא קצת מר. לא כל כך מרגישים אותו, מרגישים שיש שנה טובה ומתוקה. שהטוב יהיה מתוק, שנרגיש את המתיקות של הטוב, שלא יהיה חס ושלום רע. אהבה. מה זה אהבה ומה זה אהבת השם? כאשר אנחנו עומדים, לפני ראש, אני חזרתי עכשיו מתערוכה בשנחאי, ואחד הדברים המפליאים זה שאתה רואה איך מתנהגים אנשים כשנמצאים רחוק מהבית. אז מצד אחד יש לנו את הקטע הזה שבו אנחנו רואים שיש אנשים שמחפשים דווקא להיות ליד הקהילה היהודית במקום, אם זה בית חב"ד או קהילה כזאת או אחרת, כדי שיהיה להם אפשרות להתפלל ולאכול כשר. למרות שלפעמים זה גורם לכך שלמשל שצריך עכשיו לנסוע שעה, שעה וחצי לתערוכה עצמה כדי להיות שם, והתערוכה זה רק כמה ימים. אז יש כאלה שבעצם מבטרים על הרעיון ולוקחים מלון ליד התערוכה, חמש דקות מהתערוכה. וכאן בעצם נמדד האדם. האדם נמדד לא כשהוא נמצא בסביבה הטבעית שלו, כאשר הוא יוצא מהסביבה הטבעית שלו, איך הוא מתנהג בחוץ, מה הוא עושה, איך הוא שומר על הקשר עם הקדוש ברוך הוא, האם הוא מקפיד על התפילות, האם הוא מקפיד על העניין של כשרות, האם חשוב לו להתפלל במניין, האם חשוב לו כל הדברים האלה. וכאן חשוב, אומרים כי תבוא, פרשת כי תבוא, מה זה כי תבוא? כי תבוא אל הארץ, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירישת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך, ושמת בתנה והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ הזאת, וזה מכוחו של הקדוש ברוך הוא. ראינו פרשה קודמת, כי תצא למלחמה על אויביך, והסברנו שבעצם זה המלחמה ביצר הרע. ועכשיו, כשאנחנו עומדים, אנחנו עומדים לבוא לפני הקדוש ברוך הוא, בראש השנה, אי אפשר לבוא בידיים ריקות. צריך לבוא עם משהו שעשינו. אז אנחנו מביאים ביקורים, ואנחנו מביאים לקדוש ברוך הוא ביקורים. וכאן חשוב להבין שאנחנו מסתכלים על הדברים, אנחנו מכירים למשל פרויקטים שבונים, למשל, לא יודע אתם מכירים כאן בפתח תקווה, יש את במרכז העיר, יש קניון כזה, שהוא חצי ריק, חצי מיושב, ואף פעם לא הצליח. ממש אפשר שעון בכיכר שם, יש איזה קניון כזה בצד, אני זוכר שבנו אותו, והיו שם חלומות שחשבו מי יודע מה הולך להיות שם, ובנו משהו מאוד מפואר בזמנו, זה היה סייה פאר. מה שקרה, זה היה פי לבן. במשך שנים בקושי הצליחו להכלס אותו, וגם היום הוא לא מאוכלס כמו שצריך, וגם נראה זוועת עולמים. ולמה? מה קרה שם? מה שקרה שם באיזשהו מקום, אנשים פספסו את המטרה. המטרה שלנו זה לא להילחם ביצר הרע. זה טעות, טעות מחשבתית. אנחנו לא נלחמים ביצר הרע. המטרה היא לעשות מצוות. המטרה היא להתקרב לקדוש ברוך הוא. רק בדרך אנחנו צריכים לקחת את יצר הרע ולהילחם בו. זאת אומרת שבעצם המטרה היא המצווה, לא יצר הרע. כשהם בנו את הפרויקט הזה, הם חשבו על הפרויקט, ובאיזשהו מקום פספסו את הרעיון שבעצם זה נועד להכניס עסקים לשם, שיביאו כסף ופרנסה לאלה שבנו את הקניון. הם מרוב בנייה לא חשבו על כל הדברים האלה, וכנראה עשו שם כמה פשלות. כמו שאני זוכר, אף פעם היה שם איזשהו משרד של רואי חשבון שבאו אצלנו לקנות רעיתים, ותמיד היו קונים אצלנו רעיתים, ובפרויקט הזה הם החליטו דווקא שהם לא קונים, לקחו איזה מעצב שייצב להם את הזה, ובסוף שגמרו את העבודה, את הפרויקט, אצלנו הם קנו כיסאות, ואז יום אחד מגיע אליי אחד מהחבר'ה, ואומר לי, תשמע, אני צריך עגלות מגירות. אמרתי לו, מה זאת אומרת, עשו לכם משרד שלם, מה, אין לכם מגירות? אומר, לא, עשו משרד, יש מגירות, יש הכל, רק מה הבעיה? הם, כשלחסוך מקום, הארכיטקט, הגאון, מה הוא עשה? הוא הוציא את השולחנות מהקיר, ואת המגירות איפה הוא שם? מלמטה, מתחת השולחן. זאת אומרת שאני צריך לפתוח ככה. אז המגירה הראשונה אי אפשר לפתוח. אתה יכולה לפתוח, אי אפשר להיכנס, אפשר לראות מה יש בפנים. המגירה השנייה זה כבר לא יודע מה, המגירה השנייה שצריך לסחול על הרצפה. בקיצור ולעניין, חסך מקום, זה נראה יפה, אבל לא פרקטי. כשאתה שוכח מה המטרה, איבדת את זה. וככה זה בכל תחומי החיים. אם זה בזוגיות, ואם זה בנישואים, ואם זה בחיים עצמם, אנחנו צריכים לזכור תמיד מה המטרה, לאן אנחנו רוצים להגיע. מה המטרה שלנו? מה המטרה של זוגיות? המטרה של זוגיות זה לעשות חיים? המטרה של זוגיות זה לבנות בית נאמן בישראל. מה המטרה שלנו בראש השנה? מה המטרה שלנו? לבוא ולאכול ולשתות, לאכול את הסימנים ולתקוע בשופר וזה נגמר הסיפור? אנחנו צריכים להבין שהמטרה שלנו זה לעבוד את השם. זה המטרה. ואם אנחנו נשים את זה כל הזמן בראש, אנחנו לא מפספס, אנחנו נלך בדרך הנכונה. כאשר אנחנו מסתכלים על, על מה שקורה בעולם הרחב, אז כמו שאמרתי לכם, תערוכה. מה זה תערוכה? תערוכה, למשל, בתחום שלי, זה מאוד חשוב. אם אני לא אלך לתערוכה, ואני לא אראה את ההתפתחות שאנחנו נמצאים בענף הרהיטים, אם אני לא אראה מה שקורה בענף הרהיטים, אני מחר יוצא מהעסק. אני צריך להביא כל הזמן דברים חדשים, דוגמאות חדשות. עכשיו, תראו לעצמכם שאני נוסע לשנחאי, מחליף שתי מטוסים, מגיע לשם אחרי טיסה של, בהפסקה פה, הפסקה שם 14 שעות, 15 שעות, ואז במקום ללכת לתערוכה, אני הולך לבית מלון והולך לישון. למחרת אני קם, אני עייף, ואני ממשיך לישון. מה אתם אומרים? חכם, נכון? באנו לעולם הזה. אז בואו לא נשאר. בואו נדע איך לנצל את הזמן שלנו כאן. בואו נבין בשביל מה אנחנו כאן. זה כמו תערוכה. זה נגמר. זה צ'יק צ'ק הולך. אם אנחנו לא ננצל את הזמן כאן, פספסנו אותה בגדול. אכלנו אותה. אנחנו כבר לא יהיה לנו מה לעשות כאן. כמו שאמרנו, המטרה היא ללמוד וללמד. ואני רוצה פשוט לסיים את השיעור בדבר שאנחנו צריכים להבין, היות ואנחנו באמת עומדים ממש אוטוטו לפני ראש השנה, וכולנו, ואני מאחל באמת לכולם זוגיות טובה, ולאלה שעדיין אין להם זוגיות, שאין להם זוגיות טובה, אבל שתמיד יזכרו ויבינו שלא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ועדיין לשמוע עד היום הזה. תכניסו לראש לכם מה המטרה שלכם בחיים, לאן אתם רוצים להגיע. ותדעו, כשאנחנו נעמוד לפני הקדוש ברוך הוא בורא עולם בראש השנה, שנעמוד שם ויהיה לנו מה לתת. וכאשר אנחנו, אחד הדברים החשובים ביותר בנתינה, זה יש לי, וזה באמת המקום להבין את זה. אומרים אדם לעמל יולד. ראיתי וורט יפה, מה זה אדם לעמל יולד? ללמוד על מנת ללמד. זה העמל. אתה יודע, יש לך ידע, יש לך כוחות, תן אותם גם לשני, תצרף אותם לשני. כאשר אנחנו נדע ונעבוד בצורה הזאת, אם נדע לשתף ולתת, אנחנו ניצור דברים חדשים. כאשר מדברים אני, אתה יודע מה, אני רוצה בעצם לסיים, היות ואנחנו עומדים לפני הבחירות, אני חייב לקרוא לכם מכתב שהכי כתב אותו, ואני כתבתי על זה, נראה אם יש לי את זה כאן, כתבתי על זה בשבת, לפני שבת, וזה מכתב בעצם, שהבנתי גם שסיוון רב מאיר גם הביא את המכתב הזה, מכתב אחי של פרופסור יאיר המבורגר, והוא כותב מכתב, כאילו לאבא שלנו זיכרונו לברכה, ואני רוצה פשוט להקריא לכם את זה לפני הבחירות, כדי ש... באמת, בואו, אנחנו רואים, נדע לעשות את הדבר הנכון. אבא, אם הייתי מספר לך, לא היית מאמין. ברחת מגרמניה ב-1937 מתוך אמונה שכאן בארץ ישראל ניצור חברה נטולת שנאה ואלימות, לוחמת במערכות ישראל מתוך אמונה שמטרתנו ליצור חברה מכבדת ומקבלת הבדלים. היו לך חברים מכפר קסם, מהמפלגה הקומוניסטית ומכל קבוצה אפשרית בפסיפס הישראלי. השייכות הפוליטית שלך הייתה דתית ימנית, אבל התייחסת לכולם באופן שווה, והם אליך. למרות אי ההסכמות פוליטיות והשקפות עולם שונות, האמנת שהחברה הישראלית צריכה להיבנות על כבוד הדדי. מערכת הבחירות מורידה את ישראל לברכיים. פוליטיקאים רבים מדי, רק עכשיו ראיתי שידורי תעמולה, פשוט, אני רוצה להגיד לכם, גועל נפש. פוליטיקאים רבים מדי עושים קופה על השנאה, במקום להדגיש את המאחד, הם יוצרים ומחזקים את קבוצתם תוך שימוש בפחד ושנאה לאחר. במקום לבנות הגדרה חיובית של קבוצתם, הם בונים קמפיין שלילי ועלים נגד קבוצת חוץ ומגבשים את קבוצתם על בסיס שלילה מוחלטת של הקבוצה האחרת. אתה ואני שמנסים להכיר ולכבד את ההבדלים בינינו, ולעבוד ביחד לבניית חברה אחת מכילה, מכבדת ומשגשגת. אנחנו הרוב השקט. אסור שנעמוד מנגד מול גל השנאה ששורפת ומעכלת את התקווה לחיים משותפים. בואו, כל אחד בסביבתו הקרובה, המשפחתית, החברתית והמקצועית, נאמר ונסביר ונבקש להחזיר את השפיות לחיינו. אנחנו חייבים את זה לעצמנו. שאם לא נעשה כן, יהיה שותפים מסיביים לשנאה האיומה ששורפת ורוצחת את מרקם חיינו. בואו נקרא בקול, לא נעמוד מנגד ונשתוק. ואהבת לרחה כמוך עכשיו, כי מחר כבר מאוחר. בואו נאמר למנהיגים, חדל לכם מללבות שנאה ואלימות. בואו נצביע למפלגות עם קמפיין חיובי הכולל ערכים מאחדים. האבות והאימהות שלכם ושלי רוצים לראות אותנו ממשיכים לחיות כאן בשותפות לאור הערכים שהעניקו לנו. אנו מבקשים לבנות פה פאזל משותף של קבוצות שונות, קבוצות שמכבדות זו את זו מתוך הבנה שרק באמצעות שיתוף פעולה נוכל להבטיח את העתיד של ילדינו ושל הדורות הבאים. אפשר לשנוא את הדעה של השני, ולפעמים אפילו לתאב אותה, אבל לא את האדם. כתוב, יתמו חטאים מן הארץ, לא חוטאים, החטאים שיתמו. ואהבת לרחה כמוך זאת לא סיסמה, זוהי תורה פסוקה ומחייבת את כל אחד ואחד מאיתנו לאהוב את החבר שלנו. ולא משנה מה הדעה שלו, הפוליטית או הדתית, החברתית. אנחנו נאהב את האדם בתור אדם. אנחנו עוד פעם לא נסכים עם הדעות אם הן דעות מנוגדות לשלנו. כמו למשל היום שכל הצעקות על הדתה, זה הגיע לשלבים כאלה כל כך מחרידים ש... זוג בנות הציגו הצגה לפני פסח על יציאת מצרים בכפר סבא. קמו עליהם ההורים, הדתה, הדתה. אני לא מבין, מה, יציאת מצרים זה לא חלק מההיסטוריה? שאשתי מורה, כבר עזבה את ההוראה בינתיים, אשתי שאלה בבית ספר אם יש לי מישהו סידור. שאלו אותה אז בזמנו, היום גם את זה כבר לא יודעים. אם זה סידי, לא יודעים מה זה סידור. כשמדריך טיולים, אלה דברים עדויות שאני שם פשוט של אנשים, מדריך טיולים ב... בכותל המערבי, במגדל דוד, הולך עם קבוצה של תלמידים בכיתה ה' בכותל המערבי ושואל אותם על שמע ישראל והם לא יודעים מה זה. חבר'ה, אלה דברים אמיתיים.
לא יודעים את הבעיה, שצועקים עליך, כאילו, אתה אומר, הרב אומר שהדעה של בן אדם, אל תסלט, אתה בנת סוד את הדעה שלו, אבל מצד שני, הדעה שלו פוגעת לך. הוא אומר, הוא צועק עליך, אתה רוצה לפרוס אותך מהבית. הדעות שלהם פוגעות בך, למה שלא יסתם את זה לדם? אני לא יכול, כאילו להיות...
אני לא אמרתי שזה קל, זה מאוד קשה. אבל זה הציווי, ואהבת רעך כמוך.
אני לא יכול לשנוא אותו.
תשנא את הדעות שלו. עוד פעם, תבדיל בין שתי הדברים. אני רוצה להגיד, אני פעם חשבתי, זה נקודה מאוד מעניינת. אתה מעלה נקודה מאוד מעניינת. בוא תבין דבר אחד. בוא ניקח עכשיו מוסלמי, שגדל על ברכי האסלאם. הוא בטוח שהאמונה שלו היא האמונה האמיתית. עכשיו, אתה מגיע אליו, ואתה אומר לו, אתה, האמונה שלך היא זבל, אתה כופר, אתה, איך אתה חושב שהוא יקבל את זה? הוא יבין אותך בכלל? למה השנאה בינינו? אני אסביר לך, זה כמו שיושבים עכשיו אנשים על שולחן דיונים, אחד מדבר צרפתית והשני מדבר עברית. יכולים לנהל דו שיח? אם אנחנו, אין לנו שיח משותף, אם אנחנו לא מבינים אחד את השני, אין כאן שיחה. זאת אומרת, קודם כל, כדי ליצור מצב שבו הצד השני יבין אותי, צריך תקשורת. איך אני יוצר תקשורת? בשנאה? רק באהבה. רק באהבה בונים. עולם חסד ייבנה. עכשיו, נכון, זה לא פשוט. שזה אמרת לך, אבא שלי, זה מה שהכי כתב, על אבא שלי, זוכר לברכה, זאת אמת לאמיתה, אני זוכר את הדברים האלה. אני ישבתי בעצמי, בתור ילד, בכפר קסם עם ראש המועצה. ואבא שלי היה חבר עם הפייניקים ועם מי שאתה לא רוצה. והם כולם היו חברים שלו. הוא הסכים איתם? שהיו ההפגנות של שבת, אם מישהו, אתם לא זוכרים דברים כאלה, היו הפגנות של שבת בתח תקווה. הם היו בראש התהלוכה. זה לא קשור אחד לשני. אני לא מסכים עם מה שהם אומרים, ואני אכנס בהם ראש בראש. אבל בשום קשר, אני צריך לאהוב את האדם. גם אם זה קשה, זה בדיוק הרעיון. זה לא, התורה לא אומרת לך, הכל קל. כשהתורה באה ואומרת לך שמשכב זכר אסור, גם אם יגידו לך שזה טבעי, זה מותר? אני לא מבין. אני פשוט לא מבין את הדעה הזאת בכלל. מה אתה רוצה? זה הוא, יש לו ככה, הוא ככה, זה הטבע שלו. אז מה עם הטבע שלו? הטבע שלי, אני אוהב בנות. אני אוהב הרבה בנות. אז מה? ואני אוהב במיוחד נשים נשואות. אז אני יכול ללכת עם נשים נשואות? מותר לי? נכון, זה הטבע שלי וה... הטבע שלי מפתה אותי, זה היצר הרע שלי. באה התורה ומקבילה אותך. אומרת לך, אדוני, כן, זה הטבע שלך, אבל התורה אומרת, לא, אתה צריך לעבוד על עצמך. אז זה לא משנה אם זה, אני עוד לא ראיתי, איך, עוד אולי זה יגיע, אני לא יודע, עוד לא ראיתי שעושים מצעד גאווה של הבוגדים. ואולי, אולי זה יבוא, אני לא יודע. זה הכל יכול להיות. מה? כן, גם זה, אז בכל, אני שוכב עם בהמות. יאללה, קדימה, אני גאה בזה. דרך אגב, גם העניין שמצעד הגאווה זה כבר כמה שזה מראה אנטי. אנחנו מדברים על ענווה, לא על גאווה. זה כבר מתנגד לכל הדעות שלנו, של היהדות. אבל עוד פעם, נכון, זאת בעיה. אני לא יכול לבוא ולהגיד, סליחה לאחד עם סטיות, שבא וצועק לי ואומר לי שזה בסדר, אני אגיד לו, אדוני, זה לא בסדר. אבל אני מחויב להפריד, זה לא קל. זה לא קל, אני אומר לכם, זה לא קל, זה מאוד קשה, ולפעמים... אנחנו נשנא אותו, מה לעשות? אבל אנחנו תמיד נזכור. כי אם אנחנו לא נזכור את הקטע הזה של אהבה, אין לנו זכות קיום. אין לנו זכות קיום. איבדנו את צלם אנוש. כי זה מה שעושים לפעמים, תראו, האסלאם הקיצוני מה שהוא עושה. מי שלא מסכים בדעה שלהם, גם אם זה מוסלמי. הוא לא בדיוק בדעה שלהם, הוא מורידים לו את הראש. זו הדרך? זו הדרך? זאת לא הדרך. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אני יכול להבטיח לכם, אם אנחנו כל אחד ואחד מאיתנו ינסה להפיץ אהבה בסביבה הקרובה שלו, אתם תראו שזה משפיע. כי האווירה משפיעה. אם יש אווירה טובה, היא משפיעה. אווירה, אני לא אשכח אף פעם שיצאתי פעם אחת בתחנה מרכזית ברכבת באמסטרדם. יש שם האזור של כל הזנות והסמים. הייתה לי הרגשה כאילו שאני עכשיו בתוך הביוב. הרגשה כבדה כזאת, ממש. למה? כי האווירה משפיעה. תדעו לכם, האווירה משפיעה. לכן צריכים לבחור חברה טובה. כי בחברה טובה מרגישים טוב. חברה רעה מרגישים רע. אבל מצד שני צריך לדעת ולהבין שאנחנו אחרי הכל מחויבים לאהוב את השני. כי זה, כל אחד נברא בצלם אלוקים. ונכון, אני, עוד פעם, אני לא... יש מצבים שבהם, כן, לפעמים אפילו צריך לצאת למלחמה, ולפעמים צריך להרוג ולהשמיד. נכון, אבל לא מתוך שנאה, מתוך אהבת השם. וזה הבדל גדול מאוד. אם אתה פועל מתוך אהבה, זה עולם אחר לגמרי. שלום, דרך אגב, לא עושים מנקודה של חולשה, עושים מנקודה של כוח. שיעקב אבינו הרים את האבן, אומרים שזה היה כמו שינה של טבריה, אבן ענקית, ללבן. מה הוא אמר ללבן? הוא אומר, חביבה ללבן, חמי הנחמד, תדע לך שאם אני רוצה, אני מביא את האבן הזה עליך ועל כל החבר'ה שבאו איתך. יש לי את הכוחות, אבל אני רוצה לעשות שלום. שלום עושים מנקודת כוח, לא מנקודת חולשה. אין קשר בין הדברים. אבל אהבה, אנחנו צריכים להשתדל, להפיץ אהבה. ותדעו לכם שאם אנחנו ננסה ונשתדל, אנחנו נוכל להשפיע. כי באווירה טובה אפשר לבוא ולהסביר דברים. נכון? בכל כלל יש יוצא מן הכלל. אבל אנחנו רוצים להיות שייכים לכלל של עם ישראל. וכדי להיות שייכים לכלל עם ישראל, מה זה? בזה אני מסיים. מה זה? מה זה? מה, אתם לא רואים טוב? קרב לכם? מה זה? אצבע. עוד רעיונות? מה זה? אחד. עוד רעיונות? זה אני. זה פשוט אני. זה הכל. אז אם האצבע לא מוצאת חן בעיניי, אני אחתוך אותה? אם חלק מעם ישראל לא מוצא חן בעיניי, אני אחתוך אותו? זה חלק ממני, מהגוף שלי. לפעמים הוא חולה, לפעמים צריך לקטוע. יש מצבים קיצוניים, אין מה לעשות. אנחנו לא סינילים. אם בן אדם, כמה שאנחנו מנסים לדבר איתו אהבה, והוא לא קולט והוא לא הולך איתנו, לפעמים אין ברירה. אבל אנחנו צריכים לצאת מנקודה של אהבה. אם אנחנו נרבה אהבה בעולם, אנחנו בעזרת השם נזכה גם לגואל במהרה בימינו אמן.